עבורי.
Это для меня большая привилегия.
לחלק איתכם את דבר אדוני.
Поделиться с вами словом Божьим.
אני חייב להגיד את האמת שזה פעם ראשונה שאני מדבר בקהילה אחרת בירושלים.
Я хочу вам сказать, что это первый раз, когда я говорю в какой-то другой общине, кроме нашей, в Иерусалиме.
וזה זכות בשבילי להיות כאן.
И это для меня привилегия быть здесь.
אני רוצה להודות לרועי הקהילה, לאורן.
Я хочу поблагодарить пастора Орена.
לזקנים.
И всех старейшин.
על העבודה הנפלאה שאתם עושים כאן בעיר.
За то, то служение, которое вы производите в этом городе.
ואני תפילה שהמקום הזה...
Я молюсь, чтобы место это...
רק יגדל ויגדל.
Выросло еще больше и больше.
וזה גם קשור לפרק שלנו הבוקר.
Это касается тоже нашего ערב.
ערב, סליחה, אני...
Это касается наших стихов, которые я буду читать сегодня.
כמו שאתם יודעים, בבתי הכנסת קוראים גם את הפרשה וגם את ההפטרה.
Как вы знаете, в синагогах читают и автору, и параша, парашат шавуа, и недельную главу, то есть читают.
ומה שמעניין, כשמגיעים להפטרות,
то, что интересно, когда приходят, как перевести?
הם מגיעים לפרק, לישעיהו פרק נון בית.
Что интересно, когда они приходят к авторе, они читают Исаию 52 главу.
לפסוק 12.
И 12 стих.
והם מדלגים על פרק נון ג' ועוברים לפרק נון ד'.
ואני פתאום ניצ'יטאו את פיסת תרטיו גלבו, ואני יו פרחודת, ונצ'יטאו את פיסת צ'יטוורטו גלבו.
והשבת בבתי הכנסת קוראים את הפטרה מפרק נון ד'.
נשבת צ'יטאו את הפטרו פיסת צ'יטוורטו גלבו, איסאי, אני אוז'ה פרפוסטי לפיסת
תרטיו. אבל אנחנו כמאמינים, אנחנו יודעים,
מקקוורו שיזנאים,
כדי להבין את פרק נון ד' חייבים לקרוא את נון ג'.
Для того, чтобы понять нам 54 главу Исаии, нам нужно понять 53 главу Исаии.
כי אנחנו יודעים שפרק נון ד' מדבר על ברכות.
Мы знаем, что 54 глава Исаии говорит о благословении.
אבל כדי לקבל את הברכות צריך מפתח.
Но для того, чтобы принять благословение, нужен ключ.
והברכות, המפתח של הברכות נמצא בפרק נון ג'.
И ключ благословения находится в 53 главе
Исаии. ואנחנו כמשיחים, יהודים משיחים ומשיחים מאמינים.
Мы как евреи, мессианские, просто верующие люди во Христа Иисуса.
כמו שפרק נון ג' אומר לנו, כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו. את אבון כולנו.
Мы верим, что все мы блуждали, как овцы, совратили каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
ואנחנו מאמינים שישוע קיים את הנבואה הזאת.
Мы верим, что Иисус, он исполнил это пророчество.
ואנחנו מאמינים שישוע לא רק מת עבור חטאינו, אלא הוא עשה הרבה יותר.
Мы верим, что он не только умер за наши грехи, он сделал намного больше.
ספר ישעיהו אפשר לחלק אותו לשתיים.
Вот эту книгу Исаию можно Исаию можно разделить на две части.
יש 66 פרקים.
Есть 66 глав.
מפרק א' עד פרק למד ד' עד פרק 39.
С первой главы до 39?
39.
До 39 главы это первая часть.
אנחנו רואים נביא זועם, נביא כועס.
Мы видим, что Исаия, он настолько гневается, он настолько, ну, воспален этим гневом.
קורא שוב ושוב לחזרה בתשובה.
Он зовет народ, чтобы народ вернулся и покаялся.
גואר בעם ישראל.
И он обличает народ Израиля. Упрекает его.
ומי פרק 40 אנחנו רואים כאילו נביא אחר.
И мы видим с 40-го стиха, с 40-й главы, как будто бы изменился пророк, совсем другой
מפרק
пророк.
מפרק 40 עד סוף הפרק, עד סוף הספר, אלה פרקי הנחמה.
С 40-й главы до конца, до 66-й главы,
נחמה.
Главы утешения. Амен.
ספר ישעיהו כספר... היא תמונה נפלאה של התנ"ך והברית החדשה.
Мы знаем, что книга Исаии это хорошая картина вообще всего Танаха и Нового Завета.
אם בספר ישעיהו יש 66 פרקים, בתנ"ך ובברית החדשה יש 66 ספרים.
יש 66 глав книги Исаии и также полностью в Танахе и в Новом Завете есть 66 книг.
39 ספרים בתורה נביאים וכתובים בתנ"ך.
39 глав это Тора, пророки и писания.
והשאר הברית החדשה.
И то, что остаётся это уже Новый Завет.
זאת אומרת שספר ישעיהו נותן לנו תמונה נפלאה מכל הכתובים.
Нам даёт книга Исаии хорошую картину всех писаний.
אבל המפתח הוא פרק 53.
Но ключ этот это 53 глава Исаии.
ולצערנו, על הפרק הזה, עמנו ישראל מדלג.
К большому нашему сожалению, что эту главу наш народ не читает, он пропускает ее.
אני אבקש מאחי לקרוא את פרק נון דלת.
Я буду просить у моего брата прочитать полностью этот окол.
כן, כן, כל הפרק.
Амен.
אין ספק שהפרק מלא הבטחות.
Нет никаких сомнений, что эта глава даёт нам множество обетований.
הפרשנות היהודית המקובלת היא שהפרק מדבר על ירושלים.
Мы знаем, что то, что нам что еврейское понимание этой главы раввинистическое, что здесь говорится о Иерусалиме.
הנביא מנבא דרך השראת רוח הקודש על חזרת ציון, על שיבת ציון לירושלים.
И пророк пророчествует в духе святом о том, что вернется на Сион народ и о том, что будет происходить в народе.
והוא משווה את ירושלים לאישה עקרה, אישה שלא יכולה ללדת.
И он соответственно называет Иерусалим как женщина, которая не может рожать, неплодная.
וכשאנחנו קוראים פרק כזה, נשאלת השאלה, האם הנביא מדבר רק על ירושלים או לא, רק על עם ישראל, או האם האלוהים יכול גם לרדת לרזולוציה של אני, האיש הקטן?
Но мы когда читаем эту главу, мы спрашиваем, конечно же, создается вопрос, если Бог говорит только о Иерусалиме, или только об Израиле, или также это каждому из нас лично, ко мне, как маленькому человеку, это также звучит.
האם לאלוהים אכפת ממני, למרות שהחזבתי אותו, למרות שלא תמיד הלכתי בדרכיו, האם הוא לא שכח אותי? אני מבין שאלוהים דואג לירושלים. אני מבין שאלוהים דואג לעם ישראל. אבל מה איתי?
Но если Бог на самом деле забыл меня, если Богу есть какая-то разница до меня, даже несмотря на то, что я был против него, ходил против него, я понимаю, что до Иерусалима да. А что со мной?
עמנו ישראל מדבר על השגחה כללית, כאילו האלוהים לא יורד לפרטים, האלוהים מדבר על השגחה עליונה, אבל זו השגחה כללית, זו לא השגחה פרטית של כל אחד.
Наш народ говорит, что Бог говорит не просто о каких-то отдельных личностях, но полностью он возвещает как бы о целостном.
אבל הערב האלוהים רוצה לומר לך, לך, רוני, הכרה.
Но сегодня Бог хочет сказать каждому из вас, тебе, тебе, возрадуйся, возвеселись, неплодная.
Каше меод ле акара, ле смох.
Тяжело очень неплодной возвеселиться.
לדעתי, כל אחד מאיתנו בחדר הזה יש לו עקרות מסוג זה או אחר.
Есть, мне кажется, что у каждого из нас здесь есть своя бесплодность. У каждого из нас есть своя бесплодность в этой комнате, кто сидит.
ישנה עקרות בגלל רווקות.
Есть неплодовитость из-за того, что люди еще не женаты.
ישנה עקרות מזוגות שלא, מסיבה זו או אחרת, לא יכולים להביא ילדים.
Есть люди, семьи, которые не могут рожать детей.
אבל יש גם עקרות אחרת.
Но есть и другая бесплодность.
כל פעם שאנחנו לא יכולים לתת פרי בחיים שלנו, זו עקרות.
Каждый раз, когда мы не можем принести плод в нашей жизни, это бесплодность.
ואנחנו יודעים שעקרות זה סבל.
Мы знаем, что бесплодность это на самом деле страдание.
ומי לאשתי ולי לא היו ילדים 7 שנים, לא יכולנו להביא ילדים, ואנחנו יודעים שזה סבל. וכל פעם שהייתה שמחה, השמחה לא הייתה שלמה.
Окей, у нас 7 лет с женой не было детей, и мы знаем, что это скорбь. И каждый раз, когда у нас была какая-то радость в эти 7 лет, она не была полной
радостью.
Бесплодность ворует у нас радость.
הנביא אומר לנו רוני עקרה.
Но в этот вечер нам говорит пророк Исаия: "Возвеселись, неплодная".
האלוהים מבקש מאיתנו, למרות הסבל שלנו, להלל אותו.
И Бог просит нас, несмотря на нашу скорбь, чтобы мы прославляли его.
והוא רוצה, הוא מבקש ממנה להלל אותו עוד לפני שהוא עשה שום דבר.
И он просит у неплодной прославлять еще его до того, как он что-то сделал.
זה קל להלל אותו כשהדברים הולכים טוב.
Это легко славить Господа, когда все уже хорошо, все
זה
легко.
קל להלל אותו כשאנחנו יודעים מה יקרה.
Это легко славить Господа, когда мы знаем, что произойдет.
אבל כשהבעיה שלי כל כך גדולה,
Но когда у меня большая проблема,
ואני לא נושא פרי,
и я не приношу плод,
או שהפירות שלי הם באושים, פירות מקולקלים,
или мои плоды, они, ну, на самом деле, не, ну, испорчены.
האם אני יכול להלל אותו?
Если я могу его славить?
הבעיה שלי כל כך גדולה.
Но моя проблема такая большая.
אולי אלוהים שכח אותי.
Может, Бог забыл меня?
אולי אין לו פתרון.
может быть у него нет для меня פתרון. разрешение проблемы.
אבל הוא מגלה לנו שהבעיה שלנו היא דבר קטן.
Но он показывает нам и открывает нам, что наша проблема это малое.
בפסוק 7 הוא אומר, ברגע קטון עזבתיך.
Он говорит здесь в 7 стихе, на малое время я оставил тебя.
הבעיה שלך, הבעיה שלך, בשביל האלוהים, הוא רגע קטון.
Твоя проблема для Бога это малое время.
מבחינתי, מנקודת ראותי, הבעיה שלי כל כך גדולה שאני לא יכול לסמוח.
С моего взгляда, на мой взгляд, проблема такая большая, что я не могу радоваться.
אבל מנקודת ראותו של האלוהים, זה רגע קטון. זה ממש קטן.
Но на взгляд Божий это малое время, это малый момент.
והוא מבטיח שברחמים גדולים אקבצך.
Но он нам обещает, что с великой милостью воспримет нас.
למה אלוהים אומר ברחמים גדולים?
Почему Бог говорит с великой милостью?
והוא לא אומר אקבצכם אם תשמרו את מצוותיי.
איך?
והוא אומר...
И он не говорит, если будешь исполнять мои заповеди, тогда я тебя приму. Он говорит с великой милостью.
הוא אומר שהפתרון תלוי ברחמים שלו ולא במעשים שלנו.
Он говорит, что... Он говорит, кикашели. Он говорит, что разрешение проблемы не в наших делах, а в его милости. Аминь.
אנחנו כל כך הרבה גדלנו שאנחנו עושים טוב, מקבלים טוב, עושים רע, מקבלים רע.
Мы так выросли в этой земле, что мы делаем хорошее, получаем хорошее, делаем плохое, получаем плохое.
אבל מה זה חסד?
Ну, а что такое благодать?
אתה עושה טוב, מקבל טוב, אתה עושה רע, מקבל טוב. אחרת זה לא חסד.
Благодать это когда ты делаешь хорошее, получаешь хорошее, делаешь плохое, тоже получаешь хорошее.
אבל שימו לב, המפתח זה להיכנס תחת ישעיהו נ"ג, כן?
אני
מדבר, כל מה שהפרק מדבר, כל הברכות, כל ההבטחות, זה לכאלה שנכנסו תחת ברית המשיח, אותה ברית שהוא מדבר בפרק ישעיהו נ"ג.
Но я хочу вам сказать, что ключ находится в 53 главе, и все здесь, все вот, все основание и все обетования это для тех, кто вошли в завет через Господа Иисуса Христа, Ишуа Мессию, с Богом. Амен.
אלה שלא נכנסו תחת ברית המשיח,
эти, которые не вошли в завет Мессии,
לא יכולים ליהנות מהחילוף שנעשה בצלב.
אני не могут радоваться и не могут ליהנות
להיות שמח במה שהוא
כן, не могут быть в радости и не могут принять вот это благословение, потому что не произошла с перемена, они не поменялись то, что произошло на кресте.
כי אנחנו יודעים שישוע על הצלב הוא לא רק היה אותו קורבן אשם, אחד מארבע הקורבנות.
Мы знаем, что Иисус на кресте не только был та жертва, которая одна из четырех жертв. Нам говорят пророки, что он был проклятие, что он клятвой был Господней, который висит на кресте.
ודרך אגב, מחר בבוקר בפרשת השבוע בבית הכנסת יקראו על העובדה שאדם שחוטא יתעלה על עץ ויזכירו את הנושא של כללת אדוני.
И завтра, кстати, будет в бейт-кнессетах читать в синагогах, что каждый человек, который согрешил, он должен быть повешен на древе и проклятие Господне на нем.
אבל אנחנו יודעים בדיוק למה הוא התכוון.
Но мы знаем точно, чего подразумевал Бог.
לנו נפתחו, אנחנו ראינו את אורו של המשיח.
Мы видели свет Мессии.
ואנחנו יודעים שעל הצלב ישוע גם לקח את הכללות שלנו, כדי שלנו יהיו הברכות שאנחנו קראנו היום.
Мы знаем, что там на кресте Ишуа забрал наши проклятия, чтобы у нас были благословения с 54 главы Исаии.
אבל אם אין לך או אין לך היום בערב מישהו שיקח את הכללות שלך או שלך,
если у тебя нет, кто заберет твои проклятия,
הברכות הן מאוד מוגבלות.
Благословения, они очень так ограничены. Аминь.
ונחזור לעובדה.
Давайте вернемся к факту.
Элоим מבקש מאיתנו להלל אותו.
Бог нас просит, чтобы мы прославляли его.
Рони זה מילה מקבילה להלל.
Рони на иврите написано. Это такое интересное слово для касающееся прославления.
ויש תמונה נפלאה בספר דברי הימים בפרק 20.
דברי הימים ב' פרק 10. יש אינטרסנה קרטינה ואפטרוי פרלפמינון דבצתי גלבי יספת, ישפת.
שעם ישראל למד מה זה להלל אותו לפני המלחמה.
Что народ Израиля научился, что такое славить Господа до того, как победу получить.
עם ישראל עומד מול מלחמה.
И народ израильский стоял там перед войной.
העם מבועל מאוד.
И народ боялся очень сильно, испуганный был.
רץ למלך יהושפט.
Побежали к царю Иосафату.
והוא אומר לו, המון עם סובבים אותנו, הקיפו אותנו.
Они говорят, что много народов сейчас окружают нас.
וכשאנחנו מסתכלים על תגובתו של המלך יהושפט, תגובה מאוד מעניינת שאפשר הרבה ללמוד ממנה.
И когда мы видим ответ Иосафата царя, можно с этого ответа многому научиться.
התגובה הראשונה של יהושפט הייתה תגובה מאוד טבעית.
Его понимание или то, что с ним произошло, это было очень так, ну, человеческое, нормально.
כתוב לנו ויירא יהושפט, יהושפט פחד.
Написано, что он испугался.
זה נורמלי?
Это нормально.
זה טבעי, זה האדם הישן בנו.
Это природно, это в нас старый человек, ветхий Адам.
כשיש בעיה להיבהל, לפחד.
Когда есть проблема, мы боимся, мы пугаемся.
הטבעית.
Это наше восприятие вещей.
איפה הבעיה?
Где проблема?
הבעיה היא כשאנחנו נשארים בפחד.
Проблема наша, когда мы остаемся в страхе.
הבעיה שאנחנו חונים מהמילה מחנה בפחד.
Проблема наша, когда мы там, ну, חונים, это когда машину ставишь, когда мы стоянку там делаем в этом страхе. То есть останавливаемся.
ובואו נהיה כנים, רובנו עושים את זה.
Но давайте будем честными, что многие из нас так делают.
אבל אנחנו גם יודעים, כשאנחנו בפחד, אנחנו לא יכולים לתפקד.
Мы должны быть честными и сказать, когда мы в страхе, мы не можем ничего делать.
הפחד הופך אותנו ל... לנכים, אנחנו פתאום לא יודעים מה לעשות, לא יכולים ללכת, לא יכולים לזוז.
Но страх делает нас инвалидами, духовными инвалидами.
מה עושה יהושפט?
Что делает Иосафат?
יהושפט, אחרי שהוא פחד,
Иосафат после того, как он испугался,
הוא לא נשאר בפחד,
он не остался там в страхе,
הכתובים אומרים לנו שהוא הלך דרש את האלוהים,
Писание говорят, что он пошел и взыскал Господа.
ואז הוא קרא יום צום ותפילה.
И он призвал на צום ותפילה. Он призвал молитву и пост.
ואנחנו רואים איך יהושפט פונה לאלוהים.
И мы видим, как Иосафат, он призвал Господа и пришел к нему. То есть,
פחד בעברית, יראה ויראה, זה שני מילים ש... עם מובנים שונים. יראת אדוני ויראה מפחד.
Ну, это два разных понимания, как вы знаете. Ират Адонай, это страх Господень, и это страх человеческий.
ואנחנו רואים שהוא התמלא יראת אדוני.
И мы знаем, что он наполнился страхом Божьим.
והוא הכריז מול מי הוא עומד.
И он провозгласил, напротив кого он стоит.
ביראה. הוא אומר, אתה הוא האלוהים בשמיים, ואתה מושל בכל הממלכות.
Он говорит, ты Бог на небесах, и ты царствуешь во всех царствах.
חבר'ה, כשאנחנו מתפללים,
Когда мы молимся, дорогие наши,
כדאי מאוד שנזכור, מול מי אנחנו עומדים.
Мы должны знать, перед кем мы стоим.
כי אם לא נבין מול מי אנחנו עומדים, גם לא נאמין שהוא יענה לנו.
Если мы не поймем, перед кем мы стоим, мы не поверим, что он нам ответит.
ואני רוצה לדבר במיוחד לאלה שהם דור שני באמונה, דור שלישי באמונה. אין הרבה יראת אדוני.
Я хочу поговорить сейчас к тем, которые уже во втором, в третьем поколении верующие.
ישנה סכנה שהתפילה שלנו תהפך לדבר דתיות.
Нету много страха Господня. Есть такое понимание, что наша молитва перейдет в религиозность, законничество.
עלינו לזכור מול מי אנחנו עומדים.
Мы должны помнить, перед кем мы стоим в этой молитве.
ושימו לב, הוא ממשיך.
И обратите внимание, он продолжает.
ומה הוא אומר לו?
И что он говорит?
כן, אלוהים, אתה גדול וזה.
Он говорит, да, Бог, ты велик.
ואז הוא נשען על הבטחות אדוני.
И он потом начинает провозглашать обетование Господне.
הוא אומר לו, אלוהים, אני פונה אליך בגלל שאתה הבטחת.
Он говорит, я к тебе обращаюсь, потому что ты обещал.
ואותם הבטחות שאלוהים נתן ליהושפט, הוא נתן גם לנו בחדר הזה.
И те обетования, которые он дал Иосафату, он дал каждому из нас в этой комнате, все, кто сидит.
ואני מבטיח לכם, שלנו יש יותר כלים, כי לנו יש אייפד ותנכים לכל אחד. זאת אומרת, אנחנו אמורים לדעת מהם הבטחות אדוני.
Я вам хочу сказать, у нас больше инструментов, потому что у нас есть iPad, у нас есть Танах, у нас есть все для того, чтобы понять, что Бог говорил.
והוא אומר לו, אלו, הוא אומר לאלוהים, אלו, אתה אלוהינו, הורשת את יושבי הארץ הזאת ותתנה זרע לאברהם. הוא נשען על ההבטחה שהאלוהים נתן לאברהם.
И он говорит Господу, разве не ты Бог наш, который изгнал отсюда все народы и дал эту землю Аврааму?
עלינו, כשאנחנו מתפללים, להישען על מה שהאלוהים מבטיח.
Когда мы молимся, мы должны отрываться от обетований Господних.
הוא אומר, תסתכלו על הציפורים.
Он говорит, посмотрите на птиц.
תסתכלו על הפרחים.
Он говорит, посмотрите на цветы.
שערה מראשכם לא תיפול.
Он говорит, ни один волос не упадет с вашей головы.
הכתובים מלאי הבטחות.
Я хочу вам сказать, что Писания, они наполнены обетованиями.
האם כשאתם פונים לאלוהים, אתם נשענים על ההבטחות כמו יהושפט?
Если вы, когда вы стоите перед Господом, и вы обращаетесь к Нему, вы отрываетесь от обетований Господних.
אבל זה לא מסתיים בזה.
Это не заканчивается там.
פתאום נכנס אדם אחר לסיפור.
Вдруг другой человек там появился в этом рассказе.
קוראים לו יחזיאל, יחזיאל הנביא, הלוי.
אוקיי.
יחזיאל הנביא.
אני צריך לדעת ברוסית איך כתוב.
איך קוראים
לו? כן. И вдруг там появился другой человек из левитов, יעזאיל, סין זכרי.
חזאל התמלא ברוח הקודש.
И написано, что יעזאיל наполнился духом Господним.
ורק שאדם מתמלא ברוח הקודש, הוא יכול להגיע למסקנה שחזאל הגיע.
וואו. Когда человек наполняется духом Божьим, тогда только он может прийти к пониманию, что пришел этот יעזאיל.
מה אומר להם חזאל?
Что говорит им יעזאיל?
הוא מסתכל סביבו.
Он смотрит вокруг по сторонам.
הוא רואה את האויבים.
Он видит этих врагов.
והוא אומר להם, תקשיבו.
И он говорит, послушайте.
הבעיה שאנחנו לא תמיד מקשיבים.
Проблема, что мы не часто слушаем.
אנחנו לא מקשיבים לדבר אדוני.
Мы не слушаем Слово Божие.
אנחנו לא מקשיבים לרועים שלנו.
Мы не слушаем пастыров наших.
ואנחנו מפספסים הרבה.
И мы теряем многое.
הוא אומר להם, תקשיבו.
Он говорит, послушайте.
אל תיראו.
Не бойтесь.
ומה הוא אומר להם? לא לכם המלחמה הזאת.
Он говорит, это не ваша война.
כי אם לאלוהים.
Он говорит, это Божья война.
אחים ואחיות, שני שליש מהפתרון שלנו בבעיות שלנו, זה להגיע למסקנה שחזאל הגיע.
Четверть из нашей проблемы это прийти к пониманию, что пришёл יעזאיל.
אם אנחנו מבינים שהמלחמה היא לא שלנו,
если мы понимаем, война не наша,
ואני מדבר על המלחמה של כל אחד ואחד מאיתנו.
Я говорю за каждого из вас, за каждую вашу войну.
אני לא מדבר על המלחמה עם מצרים עכשיו,
я не говорю за войну в Египте, за войну в Ливане, я говорю за наши войны.
אני מדבר על הבעיות הפרטיות של כל אחד ואחד.
Я говорю за наши личные проблемы.
על העקרות בחיים שלנו.
Я говорю о бесплодности нашей.
לא לכם המלחמה הזאת.
Это не ваша война.
וזה לא נגמר שם.
И это не остановилось там.
אנחנו רואים,
мы видим,
שהוא ממשיך ואומר, אל תחת ואל תירא.
Мы видим, что он говорит, не бойся и не страшись.
בגלל שאני דואג לך.
Потому что я забочусь о тебе.
וכולנו מכירים את הסיפור.
И все мы знаем историю.
הסוף של הסיפור מאוד מעניין.
История, כן, מאוד מאוד.
הם עוד לפני שהם ירדו למלחמה, לפני שהם יצאו לכלל.
היסטוריה, до того, что история Сафата, до того, как они еще вышли воевать.
הם אמרו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו.
אני сказали,
הם שרו, הם הללו את אדוני, עוד לפני שהיה ניצחון, חבר'ה. לא היה ניצחון. האויבים עוד היו שם, כולם הקיפו אותם, והם אמרו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו.
еще до того, как они получили победу, до того, как они вышли, они начали прославлять и говорить, славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Они прославляли Господа до того, как все произошло.
למה?
Почему?
כי הייתה להם את האמונה.
Потому что у них была вера.
חזאל אמר להם בפסוק 17, התייצבו, עמדו, וראו את ישועת אדוני.
יעזאיל сказал им в 17 стихе, не вам сражаться на сей раз, вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господня, посылаемое вам.
ואני אומר לכל אחד ממכם, התייצבו ועמדו, וראו את ישועת אדוני.
Я говорю каждому из вас, стойте и смотрите на спасение Господня, посылаемое вам. Аминь.
מה המסע?
Что в этой проповеди, что в этом послании?
רגע, חזאל, הכל טוב ויפה.
Я заявил, все хорошо, ну.
אבל מה אנחנו צריכים לעשות?
Ну что мы должны делать?
הרי אנחנו לא אלופים במלחמה.
Потому что мы не чемпионы такие большие в войнах. Или не генералы.
המלך מה אמר להם? בואו נרד ונעלל את אדוני.
Что им сказал царь? Давайте сейчас спустимся туда и будем славить Господа.
וזה קושר אותנו לרוני הקרה.
И это соединяет нас с бесплод возвеселись бесплодно.
עוד לפני שהם ראו את הפירות, עוד לפני שהם ראו את התינוק, הם ירדו והודו לאדוני ואמרו הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו.
До того, как они увидели ребёнка, то есть до того, как увидели плод, они начали прославлять и говорить: "Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость".
ישנו עוד סיפור בברית החדשה של השליח שאול.
Есть ещё рассказ апостола Павла в Новом Завете.
במעשה השליחים פרק 16.
В Деяниях 16 главе.
וכולכם מכירים את הסיפור שעוצרים את שאול וסילה.
Вы все знаете, когда поймали Силу и Павла.
ומכניסים אותם לבית הסוהר, לבית האסורים.
איך פמיסטילי в тюрьму.
מה הם עושים שם?
Что они делали там в темнице?
אני יכול לומר לכם מה אני הייתי עושה בבית, אם היו עוצרים אותי.
Я хочу вам сказать, что я бы там делал, если бы меня поймали.
אני בטוח שהייתי נכנס לאיזה שיתוק.
Я бы вообще замолчал бы, был бы как, не дай бог, парализованный.
ומתחנן ומתחנן לאלוהים שיעזור לי.
Я бы просил бы и просил: "Боже, помоги, помоги".
אבל היום האלוהים אומר לנו: "תעצרו".
תעצור.
תעצור.
Сегодня Бог говорит нам: "Остановись".
תבקשו.
Просите.
אבל תעללו.
Но прославляйте.
תעללו על מה שהוא הולך לעשות.
Прославляйте за то, что он будет делать.
מה עשה שאול וסילה?
Что сделал Павел и Сила?
כתוב לנו במעשה השליחים בפרק 16, הם התפללו ושרו שירי הלל לאלוהים.
написано, что они молились и начали петь песни прославления Господу.
עכשיו הם לא ידעו שתהיה רעידת אדמה. אף אחד לא גילה להם.
Они не знали, что будет землетрясение. Никто им не сказал.
הם לא ידעו מתי הם יצאו משם.
Они не знали, когда они выйдут оттуда.
הם לא ידעו בכלל אם הם יצאו משם.
Они вообще не знали, выйдут ли они оттуда.
אבל הם התפללו.
Но они молились.
והם שרו שירי הלל לאדוני.
Они поклонялись и прославляли Господа.
ואם אתם יושבים כאן,
если вы сидите здесь,
אתם יכולים לשבת בבית האסורים גם פה, להיות בחדר הזה ואתם כלואים.
Вы, может быть, приходите в церковь, но вы можете быть...
אתם כלואים בבעיות שלכם.
Вы на самом деле можете быть заперты в своих проблемах.
ואתם מתפללים ומתפללים.
И вы молитесь, и молитесь, и молитесь.
ואתם בעצב ובעצב ובעצב, גנבו לכם את השמחה.
И вы в таком огорчении, 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 потому что своровали у вас радость.
האלוהים אומר לכם היום, תתפללו, אבל תשירו באמונה שירי הלל לאלוהים.
Сегодня Бог говорит вам: молитесь, но прославляйте, пойте песни поклонения Господу.
וכולנו מכירים את הסיפור, ישנה רעידת האדמה, שערי בית הסוהר נפתחים.
И мы знаем все конец истории, когда там было землетрясение и открылись вот эти двери темницы.
ושאול וסילה בורחים.
И что, Павел и Сила убежали?
לא, הם לא ברחו.
Они не убежали.
Эм ישבו בשקט.
Они сидели в тишине.
Эм ישבו וחיכו.
Они ждали.
כי לשאול וסילה היה שקט ואמונה אמיתית.
Потому что у Павла и у Силы была настоящая тишина и сила внутри них.
והסיפור מספר לנו שהשומר רץ לחפש את מי ברח.
И мы видим, что там начальник пришёл, чтобы узнать, кто убежал.
הוא בטוח בערב כשהוא שמע אותם שרים הוא אמר שני מפגרים.
Я понимаю, что когда он услышал, что они пели, он сказал: "Два ненормальных".
אבל הוא ראה אותם יושבים בשקט, בשלום.
Но он увидел их потом, они сидят в мире, они сидят в тишине.
ומה הוא אמר?
И что он сказал?
מפגרים, למה לא ברחתם?
Он что им сказал? Что вы ненормальные не убежали?
לא.
Он не сказал им так.
הוא אמר: "רבותיי".
Он сказал: "Господа мои".
מה עליי לעשות?
Что мне сделать?
כדי להיוושע.
Чтобы спастись.
אחים ואחיות.
Братья и сестры.
אנשים ירצו לשמוע מה עליהם לעשות כדי להיוושע לפי החיים שלכם.
Люди захотят услышать, что им сделать по вашей жизни, когда увидят плоды.
כשאנשים יראו שבמלחמה הרוחנית שלכם, בצרות שלכם, ויש לכולם צרות. אתם לא מאבדים את הצפון, אתם שומרים על שלווה, שומרים על שקט, בגלל שאתם יודעים שהמלחמה היא לא שלכם, אנשים יבואו ויגידו, אני גם רוצה את השלום.
Когда люди увидят, что вы в этой войне, в этих проблемах, вы находитесь в мире, в покое, вы в шаломе, этом, тогда люди придут к вам и спросят, что им делать, чтобы спастись, расскажите им.
תבינו, עם ישראל לא מחפש עוד דרך חיים.
Я хочу вам сказать, что народ израильский не ищет еще одну, один путь жизни.
הם לא מחפשים מישהו שיגיד להם מה מותר ומה אסור.
Они не ищут, чтобы им сказали, что можно, а что нельзя.
יש להם 613 מצוות.
У них есть 613 заповедей.
מחר בבוקר הם קוראים את הפרשה, יש 74 מצוות בפרשה.
Они завтра будут читать эту парашу, недельная глава, и у них есть 74, и у них есть 74 заповеди в этой недельной главе.
ומעבר לזה יש את ההלכות.
И кроме этого есть еще
שולחן ערוך.
Есть еще
ספרים נוספים.
כן, קשה לתרגם את זה לרוסית. А? Есть еще постановления отцов и так далее и так далее.
הם לא מחפשים דרך חיים.
רבנים, то есть. Они не ищут еще один путь жизни какой-то. Они,
הם גם
они...
לא מחפשים הלכה משיחית, שתבינו.
Они не ищут постановление мессианского какого-то.
הם מחפשים שלום.
Они ищут мира.
כל אדם.
Каждый человек.
מחפש שלום פנימי.
Ищет внутреннего мира.
משהו שימלא לו את החוסר הפנימי.
То, что заполнит ему то, это нехватку там.
וכשהם יראו את זה בחיים שלכם.
Когда они увидят это в вашей жизни.
הם יגידו רבותיי,
אני скажут господа,
מה עליי לעשות כדי להיוושר?
Что мне сделать, чтобы спастись?
שאלוהים יעזור לנו.
Чтобы Бог Бог поможет нам.
וזה מביא אותנו לנקודה השנייה בספר ישעיהו פרק
מ-. Это приводит нас ко второй точке в книге 54 главе Исаии.
הנקודה השנייה זה הנביא אומר לירושלים, ואני מאמין שהנביא אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, שעלינו להרחיב את ה יריות.
И послушайте, пророк говорит Иерусалиму, но я верю, что пророк сейчас говорит каждому из нас, что нам нужно распространить место шатра нашего. Каждый из нас.
תרחיבו את החבלים, תרחיבו את היתדות, תתכוננו למשהו גדול יותר.
Амен. Расширьте место шатра вашего, расширьте покровы жилищ ваших, приготовьтесь к чему-то великому.
אחרי שאתם תבינו,
после того, как вы поймете,
שהמלחמה היא לא שלכם,
что война не ваша,
אחרי שתוכלו לשיר ולרונן כעקרים,
после того, как вы будете петь и веселиться, как неплодные,
האלוהים אומר לכם, תתכוננו.
Бог говорит, приготовьтесь.
אני עכשיו רוצה להשתמש בכם.
Я хочу сейчас употребить вас.
אחרי שאני מטפל בעקרות שלכם,
после того, как я разберусь с вашей бесплодностью,
תתכוננו, אני רוצה להשתמש בכם בצורה הרבה יותר גדול.
Я буду использовать вас еще сильнее.
ואני מאמין שירושלים צריכה אנשים כמונו.
Я верю, что Иерусалиму нужны люди как мы.
שמסתובבים ברוח ובגבורה בעיר הזאת.
Которые ходят в духе и в силе в этом городе.
שמבשרים את בשורת האלוהים, רק תרשו לו להשתמש בכם.
Которые провозглашают Божье слово, только позвольте ему использовать вас.
ואני מאמין שזו גם תקופה חדשה עבור הקהילה.
Я верю, что это новое время для общины.
אני מאמין שגוף המשיח אנחנו חיים היום בתקופה של קציר.
Я верю, что мы сейчас живём в жатве, что тело Господне входит в жатву.
ואני חושב שאם כיחידים אנחנו מתכוננים ומרחיבים את האוהלים, בטוח שגם הקהילה צריכה להתכונן ולהתכונן למשהו הרבה יותר גדול.
Я верю, что если каждый из нас должен распространить место шатра и расширить покровы жилищ, то также община, тело Христово, должно распространить эти жилища и эти покровы. Аминь.
והקהילה זה כל אחד ואחד.
И община это каждый из нас.
להרחיב את הקהילה, את היתדות ואת העיריות של הקהילה, זה אתם.
Распространить шатер, распространить покровы жилищ, это вы.
אל תגידו, זה תפקידו של רואי הקהילה, זה תפקיד של אורן, אורן יטפל, אורן ידע.
Не говорите, что Орен сделает, пастор сделает, это каждый из нас должен делать.
הקהילה זה אנחנו.
Община это мы.
תחפשו איך לשרת.
Ищите, как можно служить.
כדי שדרך הדלת הזאת ייכנסו הרבה יותר מתוך עם ישראל.
Чтобы пришли в эти двери больше из народа Израиля.
לצערי אנחנו גילינו את האמת.
Мы, к большому сожалению, мы да узнали истину.
מצאנו את הברכה.
Мы приняли благословение.
תודה ישוע.
Спасибо Иисус.
אבל אנחנו שומרים, אנחנו שומרים אותה בשבילנו.
Но мы его охраним для себя.
יש לנו בשורה טובה לעם ישראל.
Есть у нас Евангелие для народа Израиля.
יש לנו תקווה לעם ישראל.
Есть у нас надежда народу Израиля.
יש לנו את המפתח לברכה לעם ישראל.
Есть у нас ключ благословению для народа Израиля.
אתם הקהילה.
Вы община, вы церковь.
האם אתם פותחים את הפה?
Если вы открываете свои уста?
האם החיים שלכם הם חיי שלווה למרות הבעיות? וחבר'ה, אני יודע שיש בעיות, החיים לא קלים במיוחד.
Если ваша жизнь, она на самом деле жизнь вот этого благословения, покоя Божьего, даже несмотря на проблемы, я знаю, что есть проблемы.
אז אני רוצה לעודד אתכם כקהילה.
Я хочу сегодня воодушевить вас как церковь. Распространите, расширьте покровы жилищ ваших.
ישנה עוד נקודה בפרק הזאת.
Есть ещё одна одно интересное точка в этом месте, в этой главе.
מונעת, שגורמת לנו עקרות.
גורמת לנו עקרות. Есть ещё одно то, что причиняет нам бесплодность.
וזה פסוק 4.
Это четвёртый стих.
הבושה והאשמה גורמת לנו עקרות.
Стыд и обвинение приносят нам бесплодность.
הוא אומר לאותה
причиняет бесплодность.
עלמה, לאותה אישה, לאותה עקרה, אל תיראי.
Он говорит этой бесплодной, не рождающей.
לא תיבושי ולא תחלמי, לא יהיה בך בושה.
Он говорит: "Не бойся прежде всего", а потом говорит: "Не смущайся". Не стыдись.
Кибошет алумаих тишкихи вехерпат алмонотаих ло тискери од.
Ибо не будешь поругание, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Что Бог хочет сказать нам?
אתם יכולים להיות כאן הערב.
Вы можете сегодня вечером быть здесь.
מלאי בושה על מה שעשיתם.
Можете быть в стыде за то, что вы делали в прошлом.
אולי אנשים סביבכם לא יודעים.
Может быть, люди, которые вокруг вас не знают.
אתם אולי יכולים לרמות את כולם.
Может, вы можете обманывать всех вокруг себя.
ולהיראות קדושים ותמימים.
И вы можете показать себя, как будто вы святые такие.
אבל את עצמכם אתם לא יכולים לרמות.
Но вы не можете обмануть себя.
ואתם יודעים בדיוק מה עשיתם.
И вы знаете, что вы сделали.
ואתם מתמלאים בבושה.
И вы наполняетесь стыдом.
ומתמלאים באשמה.
И вы наполняетесь обвинением.
והאשמה הזאת, מה היא עושה?
И что делает это обвинение?
היא הופכת אתכם לעקרות.
Она вас причиняет вам бесплодность.
ונוסף לאשמה שלכם, השטן בא, וכתוב שהשטן, אחד משמות השטן זהו המאשים.
И знаете, помимо вашего обвинения себя, еще приходит сатана и начинает обвинять, потому что одно из имен сатаны это обвинитель.
והשטן אומר לכם, איך אתם יכולים לעשות ככה וככה וככה? שכחתם? מי אתם? מה עשיתם? מה זה? ככה, הוא נותן לכם את הרשימה.
אז הרשימה שלכם
והרשימה שלו ביחד, אתם הופכים למשותקים.
Я хочу вам сказать, что ваша эти רשימה, ваш список, и еще сатана приносит список и говорит: вы не помните, что вы делали, и он приводит вас к, то есть, духовному параличу, то есть вы ничего не можете.
Алену ло ли להסתכל על עצמנו?
Мы не должны смотреть на себя.
אלא להסתכל על מה שהוא אומר, על קדוש ישראל, הוא גואלייך.
Мы должны смотреть на святого Израиля, потому что он искупитель наш.
ואנחנו יודעים מי הוא קדוש ישראל, ישוע
המשיח. Мы знаем, кто святой Израилев, это Иешуа Машиах.
הוא גואלנו, לא אנחנו, לא במעשים שלנו.
Он искупитель наш, не по нашим делам.
לא הצדקה שלנו.
Не наша праведность.
ואיפה הוא מצא אותנו?
И где он нашел нас?
במקום הכי נמוך.
Он нашел нас в самом низшем месте.
А ему яда, что не кашел?
Он знал, что мы будем иной раз ошибаться.
У яда, что не кашел.
Он знал, что мы будем иной раз падать.
Да бехол зот.
И все равно.
Бехол зот. Ху гоалайх.
Он твой искупитель.
אז אם אתה יושב כאן בבושה.
Если ты сидишь здесь в стыде.
או אם את יושבת כאן בבושה.
Если ты сидишь здесь в стыде,
שהופכת אותך להכרה,
который причиняет тебе бесплодность,
הערב האלוהים רוצה לשחרר אותך.
Сегодня вечером Бог хочет освободить тебя.
כי הוא בועלייך ועושייך אדוני צבאות שמו.
Потому что он искупитель твой, и он тот, которого зовут Господь воинств.
הבעיה היא שאנחנו מסתכלים על עצמנו.
Проблема, что мы смотрим на себя.
על מה שאנחנו עושים.
То, что мы делаем.
במקום להסתכל עליו.
Вместо того, чтобы смотреть на того.
על מה שהוא עשה.
Вместо смотреть на него, то, что он сделал.
ותודה לאל, הישועה שלנו לא תלויה במה שאנחנו עשינו, אלא במה שהוא עשה.
Слава Богу, что наше спасение не зависит от того, что мы сделали, а от того, что он сделал.
ולכן הוא נקרא בפסוק 8, חסד עולם.
поэтому его называют в 8 стихе בפסוק 8, איך?
חסד עולם.
я помилую тебя милостью вечной. говорится там.
מה זה חסד עולם?
Что такое вечная милость?
אתם יודעים שישוע המשיח נקרא חסד ואמת.
וזנאתי что ישוע его имя благодать и истина, то есть милость и истина.
והתמונה הכי יפה של חסד עולם זה ישעיהו נון גימל.
И самая лучшая картина вечная милость это Исаия 53 глава.
ומה קרה?
Что случилось?
כי כה אהב האלוהים.
Потому что так возлюбил Господь мир.
את העולם.
Господь возлюбил этот
мир. אשר נתן את בנו יחידו.
Что отдал сына своего единородного.
שהיה חסד ואמת.
Который был благостью и истиной.
למען לא יובד קודם כל כל אחד מאיתנו בחדר הזה.
Чтобы ни один из нас не пропал. не пошел в погибель.
ואם אתה יושב כאן וזה הזמן לחזור בתשובה, זה הזמן לחזור בתשובה.
Если ты сидишь здесь, это время сейчас покаяться.
כי אלוהים אהב אותך, אהב אותך.
Потому что Бог возлюбил тебя.
ללבוש בשר ודם, לרדת עלי אדמות.
И он принял плоть и кровь, чтобы прийти на эту землю.
כדי לקחת את הכללה,
чтобы взять,
שאתה תקבל ברכה.
Чтобы взять проклятие, чтобы ты получил благословение.
הוא היה מוכן לקחת את הכאב והסבל, כדי שלך יהיה בריאות.
Он на себя взял проклятие, на себя взял вот этот вот боль и болезнь, чтобы у тебя было здоровье.
ואם לא נתתי לכם מספיק סיבות לשמוח הערב?
לא נתן?
אם לא נתתי, אני לא יודע, אולי כן, אני
מקווה. אמן, אמן. Если я вам не дал много причин, чтобы радоваться сегодня.
אז האלוהים היום נותן לכם עוד הבטחה.
Бог сегодня еще дает вам обетование.
הבטחה מאוד מעניינת.
Очень интересное обетование.
אתם יודעים שהאלוהים קראת עם נוח ברית.
Вы знаете, что Бог заключил с Ноем завет.
מה הוא אומר בפסוק 9?
Что он говорит в 9 стихе?
Что он сайт ану от брит Бишаяу нун гимел.
Что он в 53 главе Исаии с нами заключил завет также.
Ло брит ноах, эла брит хадаша.
Не брит, но не завет Ноя, но завет новый.
Уомер כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ.
Amen.
כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור עלייך.
Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя.
אתם מאמינים שלא יקרה עוד פעם המבול, נכון?
Вы же верите, что больше не будет потопа, да?
כל פעם שאתם רואים, נכון?
אני לא יודע.
מישהו מאמין ש...
רגע, צריך לשאול עוד פעם.
אני שואל, אתם מאמינים שלא יהיה עוד פעם?
Вы верите, что больше не будет потопа?
אמן? אמן. הערב האלוהים אומר לכם שהוא גם אף פעם לא יכעס עליכם.
В этот вечер Господь говорит, что он никогда больше не будет гневаться на вас.
לא רק שהוא מבטיח, הוא נשבע.
Он не то, чтобы даже обещает, он клянется.
אז אם יש כאן מישהו הערב שיושב כאן,
если здесь есть кто-то вечером, который сидит здесь,
וחושב בגלל מה שהוא עשה,
и думает то, что он сделал,
שאלוהים כועס עליו,
что Бог на него злится, гневается,
אומר לך או לך הערב,
я говорю тебе сегодня вечером,
שאם אתה תחת ברית המשיח,
если ты под заветом Христа,
אמן, האלוהים לא כועס עליך,
Бог не гневается на тебя,
והוא נשבע לכם.
И он поклялся тебе. Но воздайте славу Богу. Че так слабо? Аллилуйя!
Амин. אנחנו התפללנו בשביל הילדים.
Мы молились за детей.
זה תמיד יפה לראות ילדים.
Это хорошо всегда видеть детей.
והדאגה של כל הורה זה הילד.
И каждого, и вот забота каждого родителя это ребенок.
והתפילה הכי גדולה של הורה מאמין זה שהילדים שלו ייכנסו תחת ברית המשיח.
И я хочу вам сказать, что самая большая молитва верующих родителей, чтобы их дети вошли в завет Христа.
וישעיהו נותן לנו כאן הבטחה נפלאה.
И нам здесь Исаия дает обетование величайшее.
דרך אגב, המשיח ישתמש באותם פסוקים.
Я хочу вам сказать, что Мессия тоже использовал эти стихи.
הוא אומר, כל בנייך, בפסוק 13, כל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך.
אמן. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.
האלוהים נותן לנו הבטחה. שתחת ברית המשיח, גם הברית החדשה, דרך אגב, אומרת לנו שישנה הבטחה למי שמאמין ולמשפחתו וביתו.
Я хочу вам сказать, что Новый Завет тоже говорит нам о обетовании для верующего, для его дома и для его семьи.
וכשישוע דיבר על הלחם היורד מן השמיים,
וכדה איסוס ישוע גבריל החלב ישחדיה שם סניבה,
הוא אמר שאף אחד לא יכול לבוא אליו, אלא אם האלוהים מושך אותו,
ואון סקדל, ניקטו נמושת פריטיק נימו יסי טויקה בוק נפריבידיות אהו,
ואז הוא פונה אל הילדים, הוא אומר, אל תיגרו בילדים, אל תרביצו בהם תורה, כי רק אני יכול למשוך אותם אליי.
יוהן גברית, נינדה איך זסטבלת там תורי, נינדה איך זסטבלת законом, только я могу их привести к себе.
והוא אומר להם, וכל בנייך למודי אדוני, הוא משתמש בפסוק.
יוהן פתאום גברית, ציטירו את איסאיו, и все сыновья твои будут научены Господом.
ואם לא מספיק,
если недостаточно
этого, אז יש עוד הבטחה.
еще есть обетование.
אני מקווה שתצאו מעודדים.
Я верю, что вы выйдете отсюда воодушевленные.
והוא נותן לנו בפסוק 17.
יוהן גברית נם 17 סטיחיה.
ואני מציע שתלמדו אותו בעל פה.
Я хочу, чтобы вы выучили его наизусть.
כל כלי יוצר עלייך לא יצלח.
Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно.
וכל לשון לא תקום איתך למשפט.
И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь.
זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתם.
Это есть наследие рабов Господа.
האם אתם מאמינים?
Оправдание их от меня, говорит Господь. Если вы верите в это.
אתם מאמינים לזה?
Вы верите в это?
אמן.
רגע. подождите, יש момент. Но здесь есть условия, спасибо.
זה לא לכל אחד?
Это не каждому.
זה רק לאלה?
Это тем только,
שהם עבדי אדוני,
которые рабы Господни.
О, יש לנו בעיה, רגע, יש לנו בעיה.
Есть у нас проблема с этим.
ותלכו להרבה קהילות ויגידו לכם, רגע, הברכה הזאת זה רק אם תתאמצו לשמור ותעשו ותשברו, אז אולי יהיה לכם חלק בנחלה.
Если вы пойдете во многие общины, вам скажут, ну если вы будете сильно напрягаться и так далее, там подобное, если будете хранить, сохранять.
ויתנו לכם רשימה שלמה.
И они вам дадут большой список, что вы должны делать.
של מה יהודי המשיחי או המשיחי חייב לעשות.
Что должен сделать мессианский еврей или христианин, что он должен сделать.
וכשתמלאו את הרשימה.
Когда вы восполните этот список.
אז אתם תהיו עבדי אדוני.
Тогда вы будете рабы Господни.
אבל מה כתוב אומר?
Но что говорит Писание?
מי הוא עבד אדוני?
Кто раб Господень?
מי שקיבל את צדקתו, מי איתו.
Рабабандос. Кто принял оправдание, его праведность от него.
האלוהים לא אומר, עבדי אדוני זה אלה ששומרים ועושים. כמה אני צריך לעשות בשביל להיות עבד?
Бог не говорит, что те рабы Господни, которые делают, что я должен, сколько я должен делать, чтобы стать рабом?
10 מצוות, 20 מצוות, 613 מצוות,
613 заповеди.
כמה?
Сколько?
הוא אומר לנו, он говорит нам, וצדקתם מאיתי. מי הם עבדי אדוני?
Оправдание их от меня, говорит
Господь. אלה שקיבלו את צדקת המשיח.
Те, которые приняли оправдание, праведность Христа.
הם עבדי אדוני.
אני רבי Господни.
נצדקנו, כמו שהשליח אומר, במשיח צדקתכם.
Как сказал апостол Павел, наша праведность во Христе.
לא נצדקתם בגלל שעשיתם משהו.
Вы не оправдались от того, что вы что-то сделали.
כי יש לי חדשות בשבילכם, סולם הצדקות שלכם קצר מדי.
Потому что ваша лестница праведности, она очень короткая.
אתם מכירים את המשחק הזה, סולמות וחבלים, אתה יודע, אתה מטפס ויורד.
Вы знаете эту игру, лестницы, и потом ты сваливаешься оттуда, лестница.
אחים ואחיות, סולם הצדקות שלנו.
Братья и сестры, наша лестница праведности.
קטן מאוד.
Очень маленькая.
צדקתנו.
Наша праведность.
מאיתו,
נאום אדוני. От него. говорит Господь.
וכשהאלוהים מסתכל עלינו,
и когда Бог смотрит на нас,
הוא לא רואה מה שעשינו ולא עשינו.
Он не видит, что мы сделали.
מה הוא רואה?
Что он видит?
את דם המשיח.
Он видит кровь Иисуса.
שזה המעיל צדקה שישעיהו אומר לנו.
Это плащ оправдания, который Исаия говорит.
הוא עטה אותנו במעיל צדקה.
Он Исаия об этом сказал, что он завернул нас в этот плащ праведности.
האלוהים שמסתכל עליי, על אורן, הוא לא רואה את המעשים שלנו. הוא רואה את דם המשיח, את המעיל הזה שאנחנו מחזיקים.
Бог, который смотрит на нас, он не смотрит на Орена, на меня, на наши дела, он смотрит на то, что мы держим, на эту плащ праведности.
ולכן, אין לנו בושה.
Поэтому у нас нет стыда.
לא בגלל שאנחנו בסדר.
Не потому, что мы хорошие.
לא בגלל שעשינו הכל נכון.
Не потому, что мы сделали все правильно.
בגלל שהוא עשה הכל.
Потому, что он сделал все.
אמן.
אמן.
שאלוהים יעזור לנו.
Пусть Бог поможет
нам. אני בטוח שיש כאן בינינו כאלה.
Я уверен, что есть такие между нами.
יש להם עקרות בחיים.
Что есть у них бесплодность в жизни.
או שהפירות שהם מביאים הם באושים, פירות טובים.
Или плоды, которые они приносят, они испорчены.
אני בטוח שיש כאלה שהם כלואים בכלא מסוים.
Я знаю, что есть заключённые в темницу.
כלא בתוך הראש שלהם.
И темница у них в разуме.
והערב, האלוהים רוצה לשחרר אתכם.
Но сегодня Бог хочет освободить вас.
כשאנחנו נסיים, אנחנו נתפלל.
Когда мы закончим, мы помолимся, если кто-то захочет.
אחרי סעודת האדון.
После вечери Господней.
אנחנו נתפלל.
Мы помолимся за тех,
שרוצים שחרור.
Которые хотят свободу.
עבור אלה שרוצים רפואה.
За тех, которые хотят исцеление.
על אלה שרוצים עידוד.
За тех, которые хотят свидетельство.
על אלה שרוצים פרי.
За тех, которые хотят плод в своей жизни.
שאלוהים יעזור לנו.
Пусть Бог поможет нам. Воздайте славу Господу.
תודה רבה.
Спасибо большое. Аллилуйя.
Messianic Congregation, King of Glory, Jerusalem. We are located in the heart of Jerusalem for the past 7 years. And during this period we have seen the great work that Yeshua HaMashiach is doing in the promised land with